קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בסדרה של ספרות שאלות ותשובות של דור ה-20. בשבוע שעבר למדנו קצת מדברי מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, שכתב ספרים, ערכו את התשובות, אבל התשובות נכתבו כמובן לפני הקמת המדינה, לפני תקופת השואה. היום נעסוק קצת בדברי ממלא מקומו על כיסאי הרבנות הראשית, מרן הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. הרב הרצוג נולד בחוץ לארץ ב-1885, והיה בן לתלמיד חכם הרב יואל הרצוג, וכנראה שהרב יואל, שהיה תמיד חכם, אף חיבר חידושים שנתפסו, חינך את בנו, ומעניין הדבר שכמה מגדולי הדור לא למדו בישיבות, אלא למדו או לבד או עם ההורים שלהם. הרב הרצוג, מרן הרב יצחק אייזיק הלוי, היה כנראה מאוד אוטודידקטי, מעולם לא למד בישיבות. הוא גם התחתן בסופו, הוא התחתן יום אחד עם הבת של הרב הילמן, שאף הוא היה תמיד חכם גדול, יש לנו סדרה של ספרים אור הישר שהוציא, והוא היה מושרש במשפחה של רבנים, ויחסית בגיל צעיר קיבל על עצמו להיות רב של דובלין. ולבסוף הוא גם כן קיבל את הרבנות הראשית של אירלנד. הוא קיבל את הרבנות בזמן שהיה צעיר, כנראה שעדיין היה רווק. חוץ מאשר הידע שלו בתורה, וכולם העריכו שהיה גדול מאוד בכל מקצועות התורה, חוץ מזה גם עסק בלימודי חול, ואף הוציא תואר שלישי בביולוגיה קשורה לענייני הים. הדסרטציה שלו הייתה על עניין התחילת בזמן הזה, ששם קרח בתוכו הבנה עמוקה של ביולוגיה ימית. אבל חוץ מזה, היה ידען גדול גם בספרות, גם במתמטיקה, וכמובן גם במשפטים. אחד מן הספרים הראשונים שהוא הוציא, ספר שנחשב עד היום ספר קלאסי בנושא, הוא דווקא ספר שהוא כתב באנגלית על משפט עברי, הנקרא Main Institutions of Jewish Law, יסודות העיקריים של משפט היהודי. ב-1936 הוא התקבל להיות רב ראשי של ארץ ישראל, ממלא מקומו של הרב קוק זצ"ל. כמובן, העיסוקים שלו בתור רב הראשי כללו באותה תקופה, מ-1936 עד שהוא נפטר בשנת 1959, ברור שהתקופה הזאת העסיקה אותו בענייני השואה, בענייני התקומה, בענייני הקמת מדינת ישראל, בענייני הטכנולוגיקה, איך לייסד מדינה. וכמובן הוא רצה לסדר חוקה למדינת ישראל, מדינה על פי התורה. הספרים שהוא הוציא בחייו, הוא הוציא ספר אחד על מסכת סנהדרין. הספר נקרא תורת האוהל, ובספר הזה יש בו, בכותרת כתוב ספר תורת האוהל, שיעורים על מסכת סנהדרין. מי שעובר על הספר נדהם. כמה שיעורים יש בספר תורת האור? זה לא ספר קצר ולא ארוך במיוחד. ספר די בינוני, בבחינת גודלו. שיעורים במסכת סנהדרין, אבל להפתעתנו, כשנראה את הספר, נראה שזה שיעור אחד כולל כל הספר. רואים את גדלותו גם בבקיאות וגם בחריפות של המחבר הרב הרצוג, שהלך מעניין לעניין מאותו לעניין, ותוך כדי יש לו כאילו שיעור ארוך שתופס כל הספר. בשנים האחרונות יש ועדה שעוסקת בכתבי הרב, ואחד מן הדברים שעשו זה שלקחו את הספר תורת האוהל וחילקו אותו לפרקים, לסימנים, כדי לעשות אותו מה שנקרא באנגלית היום user friendly, שהיום יותר קל להשתמש בספר הזה, למצוא בו את המבוקש. אבל הרעיון המקורי היה בעצם שזה ספר אחד. בתקופת השואה, הרב הרצוג עשה מאמצים רבים כדי להציל יהודים בכל מקום, נסע המון בכל העולם על מנת לנסות להביא יהודים, להציל יהודים, וגם כן כדי לעודד דעת קהל לתמוך בעלייה לארץ ישראל, וכמובן כמה שאפשר לעצור את מה שנעשה באירופה. סיפור מפורסם על הרב, שהייתה תקופה שהוא היה בארצות הברית במטרות הנ"ל, ובאותה תקופה רומל עמד במצרים, והיה חשש גדול שהוא יפלוש עם הטנקים שלו לארץ ישראל, ואנשים מאוד חששו מזה. הרב הרצוג היה נחוש בדעתו שהוא צריך לחזור לארץ כדי להיות עם הציבור באותו זמן. אמרו לו שזה מסוכן מאוד לנסוע, באותה תקופה כמובן נסעו באוניות בלב ים, והיו מלא פצצות בים, והיה חשש גדול איך עוברים, והרב הרצוג אמר שזה חשוב להיות בארץ, והוא די הסתכן, הגיע לארץ, ומסופר על השיחה שהוא ערך בירושלים באותה תקופה, במטרה לעודד את הציבור לחזק את דעת הקהל, ושם הוא אמר משפט מפורסם שלו, שהוא בטוח בחסדי השם, שארץ ישראל ינצל, יש שם פליטה ויש שם קודש. והוא אמר משפט שחורבן שלישי לא יהיה. כמובן, השאלות והתשובות שלו מראות לנו את העניינים שהוא דן בהם, נושאים שהובו אליו. כמובן, בתור רב ראשי, פנו אליו מכל העולם. גם אמרתי, אפילו בלי התואר של רב הראשי, כולם ידעו והבינו שהוא גדול בכל מקצועות התורה. הרב ויינברג, הרב יחיא יעקב ויינברג ממונטריאול, כתב אליו ואמר דברים מאוד מאוד מפורסמים בשבחו. ובשרידי אש, בתשובות של הרב ויינברג, הוא כותב, עצה למישהו לפנות לרב הראשי של ארץ ישראל, הגאון הגדול מורינו הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, כי כבר נהוג בארצות הגולה שבשעירות חמורות פונים אליו. אז תשובות משקפות את התקופה בה הוא חי, ולמרות שרוב התשובות נפטרו לאחר פטירתו, או נתפסו לאחר פטירתו, הוא בעצמו התחיל להכין את השוטים שלו. הספר הראשון של שוטים שיצא, עד כמה שאני יודע, זה ספר של לא תשובות היכל יצחק. והספר הזה, הראשון שיצא, הוא ענייני אבן העזר. הזכרתי לפני כן שהרב הרצוג נפטר ב-1959, שנה לפני שהספר הודפס. הבנים שלו, הבנים שהתפרסמו, שהיו מפורסמים, אחד נשיא ישראל, אחד היועץ, השגריר, חיים הרצוג, יעקב הרצוג, כתבו בהקדמה שאביהם התחיל להכין את הספר הזה לדפוס, אבל לא ראה בהשלמתו. הספר אחר יצחק על אבן עזר הוא בין שני חלקים. הראשון יצא ב-1960, והשני 7 שנים לאחר מכן. לאחר מכן הוציאו שוט היכל יצחק בענייני אור החיים, ויותר קרוב לזמננו, יש סדרה שלמה של כתבי הרב הרצוג, שחברים רבים עוסקים בזה, ביניהם ידידי הרב דוקטור איתמר ורפטיג, שמוציאים לאור היום את השוטים שלו בכל מקצועות התורה. היום אני רוצה להתייחס לכמה תשובות שנכתבו בספרים הראשונים שהוציא, בהיכל יצחק על אבן העזר. אם יישאר זמן, נזכיר גם תשובה שמופיע באור החיים. אחד מן התשובות שהיא קצרה לעניין, נכתבה ב-1951, 3 שנים לאחר הקמת המדינה. בשבוע שעבר דיברנו על הרב קוק, שהתקבל לארץ בהתחלה כרב הראשי של יפו. אבל כמה שנים לאחר מכן, תל אביב ויפו כאילו התאחדו. והשם של העיר עכשיו באופן רשמי הוא תל אביב יפו. הייתה שאלה איך לכתוב את השם הזה בגט. הרי צריכים להיזהר בשמות ולכתוב שמות מדויקים. ואיך כותבים היום העיר תל אביב? בעצם האם העיר תל אביב זה תל אביב, אבל יש כאלה שקוראים לזה תל אביב יפו? השם העיר זה תל אביב יפו, ויש כאלה שקוראים לזה תל אביב. התשובה שנכתבה ב-1951 נכתבה לרב הראשי של תל אביב, רב אונטומן, שיום אחד מילא את מקומו של הרב הרצוג. יום אחד הוא התקבל להיות רב ראשי. אבל אז הוא היה רב ראשי של תל אביב, והוא פנה לרב הרצוג כדי לקבל פסק איך לכתוב את השם תל אביב. אז היו כאלה שחשבו שצריכים לכתוב תל אביב יפו דמתקריה שקרויה תל אביב, שבעצם שם העיר זה תל אביב יפו, אבל יש כאלה שרק אומרים תל אביב. הרי רוב האנשים באמת קוראים לזה רק תל אביב, אז אולי באמת צריכים לכתוב תל אביב דמתקריה תל אביב יפו. אומר הרב הרצוג שבעצם צריכים לכתוב תל אביב יפו שמתקייר תל אביב. והוא אמר שהשם יפו שנתווסף לשם תל אביב, שצירפו את זה לתל אביב, או צירפו תל אביב ליפו, הוא אומר שהשם הזה דומה לשם שניתן לחולה. יש מנהג בעם ישראל, בן אדם שחולה זקוק לרחמי שמיים, מוסיפים לו עוד שם אחד. כשמוסיפים לו שם אחד, זה הולך להיות השם האמיתי שלו. ועוד הוא אומר במשפט מעניין מאוד בניסוח של הרב הרצוג, נעשה דבר הזה נעשה בפקודת מלכות ישראל. הוא לא הזכיר ממשלת ישראל ולא מדינת ישראל. הרב הרצוג אמר דבר שנעשה בפקודת מלכות ישראל, וגם לשם הזה יש ערך מדיני חשוב, והמלכות שלנו מקפידה על כך. ולכן פסק מה שפסק, שבעצם תל אביב יפו זה שם העיר, ומתקריה תל אביב. אבל הרב הרצוג התייחס לבעיה אחרת. יש סוגיה במסכת ערכין, דברים שזקוקים לפרסומת, כמה זמן צריכים לפרסם את זה, עד שאפשר באמת לנהל דין על פי השינוי שהיה. במסכת הערכין יש דיון, יש דברים כתוב 30 יום, יש דברים שכתוב 60 יום, ושם צריכים לעיין בסוגיה מתי צריכים להמתין 30 יום ומתי צריכים להמתין 60 יום. אם כן אומר הרב הרצוג, היה מקום לחשוב שבאמת תוך 30-60 יום בעיר הזאת, קודם כל יודיעו מה שם העיר, זה תל אביב יפו, ומשם ואילך יכתבו תל אביב יפו, אבל תוך ה-30-60 יום יש בעיה מבית מה שם העיר, ואולי יש להציע שבאותם הימים לא יכתבו גירושין 30-60 יום. הרב הרצוג קבע שבעיר גדולה כזאת, תל אביב, ושם הוא כותב כמה תושבים יש בתל אביב באותה תקופה, אז הוא אומר, קשה מאוד לבקש ש-30 יום ו-60 יום לא יסדו גיטין, משום שקשה הדבר בעיר שרבע מיליון מישראל כן ירבו. היום צריכים לבדוק באופן סטטיסטי באמת מה הברכה של הפרצה כן ירבו, לכמה באמת הגיעו. אבל אז באותה תקופה היה רבע מיליון ישראל מתל אביב המכונה או מתקריה תל אביב יפו, שתל אביב יפו מתקריה תל אביב. אז הוא אומר קשה מאוד. איך אפשר להמתין 60 יום, 30 יום לא לסדר גיטין? אז הוא הציע שימתינו רק 3 ימים. ובתוך 3 ימים האלה הוא אמר שהממשלה תודיע ברדיו בכל דרך של פרסום שהיום הזה חל השינוי. ושני ימים לאחר מכן, תוך 3 ימים, יודיעו ברדיו בצורה רצופה שזה שם העיר. באותם 3 ימים הוא אמר לא, באמת לא לכתוב גט. רק אחרי 3 ימים אפשר לסדר גיטין לפי השם כאילו החדש. אבל כתוב בגמרא 30 יום, 60 יום, אז הרב הרצוג פסק בכוח שלו, שהיום פרסומת ברדיו של 3 יום דומה ל-30 או 60 יום בתקופת הגמרא. הרי כל הרעיון הזה הוא שהכל יצא, שכולם ידעו מזה. אז הוא אומר, מי שיודיע היום בפרסומת, אז היום 10 פעמים יותר מבזמן הגמרא. בגמרא, מה שלקח 30 יום לפרסם דבר, טעון היום 3 ימים. מעניין הדבר, איך הרב הרצוג היה מתייחס לתקופתנו, של יש לנו תקשורת במהירות הבזק, כמה זמן היו צריכים להכרזה. בכל אופן, הפסק שלו בניין תל אביב, הוא מראה על היחס של רב העיר תל אביב לרב הראשי של מדינת ישראל ששאל אותו את השאלה, וגם שאיך הרב הרצוג התייחס למלכות ישראל, לממשלת ישראל, ואיך התייחס לעניין של תקשורת באותם הימים ולשם החדש של העיר תל אביב. נדון בתשובה אחרת שהיא הרבה יותר מסובכת, הרבה יותר קשה, אבל זה רק דוגמה אחת של שאלות של אותה תקופה. כמובן, הרבה שאלות היו בקשר להתרת עגונות באותם הימים. גם בימי השואה, וגם לאחר מכן, שאנשים, רחמנא ליצלן, נהרגו בארץ ישראל, ואחר מכן גם במדינת ישראל, ולא תמיד פרטי הדברים היו ברורים. והרבה שאלות בענייני עגונות נמצאות בשני החלקים היכל יצחק אבן עזר. נדון בשאלה אחת שהיא מאוד מפורסמת בהיסטוריה ומאוד נוגעת גם ללב וגם לניתוח ההלכתי של הסוגיה. והנידון הוא ענייני מגיני כפר עציון. הרי ידוע שבתקופה ממש לפני הקמת המדינה היה מצור על גוש עציון. ביום דלד אייר, בעצם ביום לפני ותוך יום של הקמת המדינה, היה טבח בגוש עציון. הערבים השתלטו על המקום והרגו את כל התושבים, כל הנשים שמצאו שם, חוץ מאנשים בודדים שהגיעו לשבי. בעיתונות של אותו יום של הקמת המדינה, בכותרות הראשונות, אני זוכר מחוץ לארץ את הכותרת הראשית של העיתון המפורסם ניו יורק טיימס, שהכותרת הראשית של מדינת ישראל קמה, עצמאות ישראל נקבעה גם באישורים של האום וכדומה. למטה באותו עמוד יש מאמר כותרת הגוש נפל. וכמובן השאלה הייתה, לא היה בירור בקשר לכל נשים של רחמנא ליצלן נהרגו ונטבחו, ולא ידוע בדיוק לזהות את כולם. האם אפשר להתיר את הנשים שלהם להתחתן? התשובה הזאת נכתבה לרב גורן, שגם יום אחד בשנים יותר מאוחרות הוא גם מילא את מקומו של הרב הרצוג בתור רב ראשי של מדינת ישראל. אז מעניין, שתי התשובות שאני דן בהם היום, אחת נכתב לרב אונטרמן שהיה רב ראשי אחר כך, והשני נכתב לרב גורן. אבל כאן יש תשובה ארוכה של הרב הרצוג שנכתב כאילו לתגובה של קונטרס שלם שכתב הרב גורן. הרב גורן כמובן היה אז הרב הראשי של צהר, והוא עסק מאוד 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 בתחום של התרת אגונות של אותה תקופה. הוא אף קיבל רשות לבקר בכפר עציון, באותו מקום שהיה הטבח, שם לברר את כל הפרטים, והוא כתב גם תיאור העובדות וגם דיון הלכתי, והוא שלח את זה לרב הרצוג. בתוך התשובה, סימן א' של חלק שני של היכל יצחק, יש המביא לבית הדפוס כבר כתב עיקרי הסיפור שהם הרקע לתשובה לדיון. הרקע העובדתי שחשוב לענייננו הוא שנשארו מתוך אותם אנשים, לפי התיאור שנכתב בספר הזה, נשארו שני נערים ונערה אחת. היא הייתה קשרית הממונה על הקשר, והם נלקחו בשבי. היא, אותה קשרית, ראתה הרבה הרבה גופות, ותוך זמן שהיא הייתה שם, היא ראתה שהקצין הערבי ירה בגופות כדי לוודא שכל אחד אכן מת, ואף זרק רימון למרתף. בבניין המפורסם שנקרא מנזר הגרמני, היום אפשר לבקר בכפר עציון, לבקר באותו מוזיאון, ולראות אפילו חיזיון אור קולי בקשר לאותו האירוע. הקשרית הזאת הייתה בטוחה שאף אחד לא ברח, גם היו הרבה לגיונרים שעמדו מסביב, והם הרגו בכוונה כל אחד כדי לא להשאיר שריד ופליט. וגם אותו קצין הודיע לקשרית שאף אחד לא שאל, סתם הקצין אמר לה שחוץ ממנה ושני בחורים האלה לא נשאר אף אחד בחיים. שני הבחורים גם העידו שהם ראו איך שהורגים את כולם, והם ניצלו ממש בדרך נס ונלקחו לשבי. וגם להם אנשי הלגיון אמרו שלא נשאר איש בחיים. עכשיו השאלה היא לגופו של עניין. לסכם את כל התשובה זה משהו קשה מאוד. נושאים הלכתיים רבים יש בדבר. אבל קצת נסביר את הדיונים ההלכתיים. קודם כל, יש לדון האם בכלל צריכים את העדות של הקשרית או של שני הבחורים. וכאן צריכים לדון בסוגיה שמי שיוצא למלחמה, האם הוא נחשב בחזקת חיים. אנחנו מכירים תופעה מהגמרא שתקנו פעם שיכתבו גט, כל היוצא למלחמה יכתוב גט, על תנאי ועניין מסובך, כדי שאם הוא לא יחזור ולא שומעים עליו, אז נתיר את אשתו מעיגון על ידי הגט הזה. דווקא מהסיפור הזה מוכיחים שמי שיוצא למלחמה ונעלם תוך כדי מלחמה, הרי אשתו אסורה. אחרת, למה היו צריכים לסדר גט? אם באמת בן אדם אינו חוזר מהמלחמה, אחרי תקופה מסוימת, תוך המלחמה, אז למה לא נשאר שהוא כבר מת במלחמה? על כוחנו רואים שלא בונים על השערה כזאת, ובלי גט, אי אפשר להתיר את אשתו על סמך זה שהוא יוצא למלחמה ואינו חוזר. ודרך אגב, היה מקום להציע שבאמת כל אחד שיוצא למלחמה יכתוב גט, והיה דיון על זה במדינת ישראל מתחילת המדינה עד היום, דיון אם באמת דבר זה רצוי או לא. סוגיה אחרת שאפשר לדון בה, היא סוגיה שיוצא שמי שטבע במים שאין להם סוף. האם אפשר לסמוך על זה שרובה דרובה, הרוב המכריע, לא יוכל לחזור אם הם טבעו במים שאין להם סוף? יש סוגיה שלישית. עיר שכבשו הגויים. האם באמת הכיבוש של העיר כבר אומר שלא נשאר שריד ופליט? בכל הדיונים האלה יש באמת מקום לחשוב על כולה, אבל בסופו של דבר, שום דבר מהמקרים האלה, יוצא למלחמה, מים שאין להם סוף, עיר שכבשו הקרקום, אינו מספיק בעצמו כדי להתיר את האגונות שלא שמעו מבעליהן. הרב הרצוג מעלה דיון אחר שלא מופיע כל כך בגמרא, עם חידוש הלכתי. מה הדין כשבאו גויים על מנת להרוג יהודים באשר הם יהודים מתוך שנאתם לישראל? כאן לא מדובר על תקופת מלחמה, שבטבעי במלחמה שיש אנשים שנהרגים ויש אנשים שנשארים, אבל כאן מדובר בעוצמה של ליסטים שיש להם כוח שיכולים להרוג, אין אפשרות לעמוד כנגדם, אין אפשרות להימלט, האם יש חזקה שהרגו את כולם? והרב הרצוג מצטט תשובה מגאון מתבריג, שפסק שדבר כזה, יש בזה חזקה שהרגו את כולם. אבל הרב הרצוג שאל, הרי זה נגד גמרא. בגמרא במסכת יבמות כתוב, נפלו עליה נוכרים, נפלו על הליסטים, ויש שם דיון אם עדות יכולה להתיר. כאן אנחנו דנים בלי עדות בכלל. באחד שנפל למים שלהם סוף, בעיר שכבשו הקרקום, נפלו עליו ליסטים, האם בכלל צריכים עדות? הרים נתיר רק בגלל שחזקה שהרגו אותם. בגמרא, לכאורה, יש דיון על העדות, הסימן ההנחה של הגאון מתבריג היא בעייתית. הרי בגמרא כתוב שצריכים עדות, והדיון עם העדות נאמנת במקום כזה. אז הציע הרב הרצוג חידוש גדול, שבזמן שכתוב נפלו עליה ליסטים, או נפלו עליה נוחים, הכוונה שהם נחו לשדוד. הם התכוונו לגנוב, אבל אולי עדיין יש מקום להקל בזמן שלא באו רק להרוג, או אפילו לא רצו בכלל, סליחה, לא באו לגנוב, או אפילו לא רצו לגנוב. המטרה שם הייתה פשוטה, להשמיד את כל היהודים שנמצאים שם, מטף ועד נשים, זקן, נערים, להרוג את כולם. אולי במקום זה יש מקום להקל. וכמובן, הרב הרצוג ממשיך בדיון, עם סניפים שונים להקל. בכל דיון שיש, הוא לא מצא מקום אחד שבוודאי מתיר בלי שום כולה, אבל אחר כך הוא דן גם בעדות של הקשרית. האם בעדות תוך כדי מלחמה אנחנו מאמינים עד אחד? הרי יש סוגיה עד אחד בזמן מלחמה אינו כל כך נאמן, בגלל שהוא אומר בדדמי, הוא אומר שנדמה לו, אנחנו לא בטוחים שהוא מיושב באותו זמן, שראה בזמן די רגוע שהוא יכול להעיד. גם העדות של הנוכרי, יש בזה עניין של נוכרי שמסיח לפי תומו, אבל נוכרי מסיח לפי תומו, האם אפשר להסביר שאותו הקצין מסיח לפי תומו? גם כאן הרב הרצוג העיר הערה מעניינת. הוא אומר שלאותו נוכרי צריכים להעניק נאמנות מסוימת, בגלל שאפילו שהוא לא ייאנש אם יתברר שהוא משקר, אבל הוא רצה להוכיח את נאמנותו בעיני האנשים האחרים, הוא רצה לשמור על המעמד שלו כקצין, כאיש חשוב. ואם הוא בסופו של דבר יתברר שהוא שיקר, אז הוא יאבד מאישיותו, מנאמנותו, ממעמדו האישי. והרב הרצוג ראה בזה גם כן סניף להקל. אז מתוך הנעל, הרב קוק בסופו של דבר הקל, שמח את ידיו על הקונטרס של הרב גורן, הוסיף כהנה וכהנה, אבל מעניין הדבר, אחרי שהרב הרצוג כתב תשובה, שהוא הופנה מהרב גורן, עם קונטרה שלה מהרב גורן להתיר, ועם קונטרה של הרב הרצוג בעצמו, שמצא סניפים כאלה וחייכים להקל, בסופו של דבר רואים את ענוונותו של הרב הרצוג, שבסופו של דבר הוא כותב, אני באמת חושב שאני מסכים עם הרב גורן, שמותרת כל אחד, כל אנשים מותרות להינשא לכתחילה. אבל כדי להוציא כל ספק מהלב, בגלל חומר העניין, אני רוצה שהרב גורן יכתוב את הקונטרס שלו לגדולי ישראל באותה תקופה. והוא מזכיר את הרב צבי פרנק, הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. הגאון, רב דוד כהנה, שהיה ידוע כשואל ומשיב מאוד חשוב בענייני הגונות, הרב של, שפעם היה הרב של ורשה, והגאון רב משולם רוטה, שאחר כך היה רב בצ'רנוביץ' בחוץ לארץ, והיה רב בחיפה, והוא ביקש שהרב גורן ימציא להם את הקונטרס, אבל שהם לא יכתבו תשובות ארוכות בנושא, שרק ידיעו את דעתם בקיצור, אם שניים מתוך השלושה האלה יסכימו להתיר, אני מתיר בהחלט. כוח של ההתר של הרב גורן, של הרב הרצוג, עמד והתירו את, את כולם. המאורע ההיסטורי והדיון הלכתי באותו עניין הוא נושא שלומדים אותו עד היום.